המשמעות של מוות משתנה בעידן הדיגיטלי. יש לנו יותר אפשרויות, יש לנו יותר כלים, יש לנו יותר נתונים שנשארים, והאופן שבו אנחנו חווים מוות, האופן שבו אנחנו חווים פרידה מאדם שמת, נהיה אחר בצורה די משמעותית ביחס למה שהוא היה לפני 10 או 15 שנה.
יש לכם צוואות דיגיטליות?
כתבתי אימייל לאותו אדם שיראה את הדברים אחרי מותי. זה היה קצת קריפי לכתוב גם את האימייל הזה, אני מודה. אבל עשיתי זה. אני מוכרח להגיד שאני לא חושב שיש לי מידע מסעיר במיוחד בג'ימייל, אבל עשיתי את זה בשביל לחוות את החוויה.
אני התחלתי את התהליך בשירותים של גוגל, ולא השלמתי אותו. טל מורס, חוקר תקשורת, מתמקד בעיקר בתקשורת ומוות. גם דברים שקשורים לסיפור של אסונות ואירועים לא נעימים אחרים, אבל גם לאחרונה יותר מוות בעידן דיגיטלי, מה המשמעויות של הדיגיטליזציה של החיים שלנו להיבטים של חיים ומוות.
מיכאל בירנק, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אני חוקר את היחס בין משפט לטכנולוגיה באופן כללי, ובאופן ספציפי סוגיות של פרטיות, זכויות יוצרים, וגם מוות דיגיטלי.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
ולמה אנחנו מדברים על מוות דיגיטלי? אתם פרסמתם דוח שהוזמן על ידי אוניברסיטת תל אביב ואיגוד האינטרנט, שמבקש בעצם לדון באיך מטפלים אפילו המילה היא טעונה, אז בואו נדבר עליה.
כן, אז הדוח שאנחנו כתבנו עוסק בשאלה למי יש זכות לגשת למה שבסופו של דבר החלטנו שנקרא לו זיכרונות דיגיטליים. החומרים, המידע שישאר אחרינו ברשת אחרי שנמות. היה באמת איזשהו דיון שאנחנו ניהלו בינינו וניהלו מול איגוד האינטרנט, הלך לקרוא למושג הזה, שיש כאלה שמכנים אותו מורשת דיגיטלית או ירושה דיגיטלית או נכסים דיגיטליים, באנגלית בין היתר זה נקרא Digital Remains. בסופו של דבר התכנסנו למושג של זיכרונות דיגיטליים, שמייצג בעצם את בין היתר את המוטיבציה של בני המשפחה לגשת לחומרים האלה לצורכי זיכרון והנצחה, וזה בהרבה מאוד מובנים, זה סלע המחלוקת סביב הגישה לחומרים האלה.
המונחים השונים שעלו היו מורשת, זיכרון, ירושה דיגיטלית, עיזבון דיגיטלי, מה עוד היה שם? מה שאתם מנסים להגיד זה שההמשגה של הדבר הזה במונחים פיזיים היא בעייתית.
שפה קובעת משמעות, שפה יוצרת משמעות, כמו בהרבה דברים אחרים. וגם כאן, כאשר אנחנו מדברים על עיזבון, ירושה, נכסים דיגיטליים וכיוצא בזה, זה מיד מביא אותנו לתוך מסגרת קניינית. וזה לא מפתיע, כי כשאנחנו חושבים על מה קורה בין החיים לבין המוות, המעבר הבין דורי הזה, יש לנו איזושהי מערכת מושגים משפטית וחברתית קיימת של דיני הירושה. בן אדם מת, אז יש כמובן את הצד הרגשי וכן הלאה, אבל מעבר לצד הרגשי, כל שאר העניינים, אנחנו חושבים עליהם במונחים של ירושה וצוואה וכיוצא בזה, ואז אנחנו אוטומטית ממשיגים את זה בצורה קניינית. ולכן נוח לנו לחשוב גם על הסיפור של מידע דיגיטלי, אחרי מותו של אדם, נוח לנו לחשוב על זה גם כן בצורה כזאת, כי זה ready made, זה כבר מסגרת מוכנה.
הבעיה היא לא שקניין דיגיטלי הוא שונה מקניין פיזי, למרות שהוא שונה, הבעיה היא שזה לא בדיוק קניין.
זה לא בדיוק קניין, וברגע שאנחנו חושבים על זה במושגים קניינים, זה מיד מכתיב את התוצאה. כי זה אומר
זה כמו כסף, זה מתחלק בין היורשים.
זה הולך ליורשים, שהיורשים הם בדרך כלל, לא תמיד, אבל הם בדרך כלל בני המשפחה. בזמן שמידע דיגיטלי בהרבה מקרים, בני המשפחה הם לפעמים האחרונים בתור, כי הדברים הכי אינטימיים שלנו, הכי סודיים שלנו, הכי פרטיים שלנו, בהרבה מקרים אנחנו רוצים לשמור אותם קרוב לחזה ולקחת אותם איתנו לקבר, דווקא מבני המשפחה, דווקא מהאנשים שהכי קרובים לנו. ואז אם אנחנו חושבים על זה בתור קניין וזה עובר ליורשים, אז מיד זרקנו את כל הסוגיה המרכזית הזאת, המשמעותית הזאת, זרקנו אותה לפח, ואנחנו אומרים, רגע, בואו לא ניגרר למסקנה הזאת מיד, נברר במה בדיוק מדובר, מה המשמעות שיש כאן וכן הלאה. יכול להיות שבסוף אז זאת תהיה התוצאה, זאת תהיה המסקנה. זאת לא הייתה המסקנה שלנו, אבל זאת הסוגיה להיות המסקנה, אבל רק כמסקנה, לא כנקודת מוצא. לכן צריך להיזהר מהמשגה הראשונה.
אז מה יש לנו בזיכרון דיגיטלי? מה סוג המידע, הקבצים שנשמרים?
אז כאמור, זיכרונות דיגיטליים זה שם מאוד רחב להרבה מאוד סוגים של מידע שנאגר ונצבר ונשאר אחרינו ברשת גם אחרי שנמות. חלק מהמידע הזה הוא תכתובות אימיילים, חלק מהמידע הזה זה תמונות שעלו לשרתי יחסון, זה יכול להיות תכתובות ברשתות חברתיות, הודעות בצ'אטים או בתקשורת אחד על אחד, אבל זה כולל גם נתוני מיקום, זה כולל חיפושים ברשת, זה כולל הרבה מאוד מידע שאנחנו השארנו אחרינו, משאירים אחרינו כמשתמשים ברשת. במחקר, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להבין מה המשמעות של כל מיני סוגים של מידע. כשבין היתר יש לנו מידע שהוא מידע שהוא קנייני, שהוא קניין לכל דבר, כמו ביטקוין, כמו אבטאר, כמו דברים שקנינו, קבצים של אייטיונס, דברים שקנינו בכסף שהם למעשה קניין, גם אם הם מופיעים כקובץ דיגיטלי. יש לנו דברים שהם מידע על קניין, פרטים על חשבונות בנק, פרטים על חשבון נכסים פיננסיים אחרים שמנוהלים בכל מיני דרכים. ויש לנו הרבה מאוד מידע אישי. הודעות ששלחנו, תמונות שצילמנו, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, שהם מידע אישי, נתונים שהם לא קניין, הם גם לא קניין רוחני בהרבה מאוד מקרים, והם מידע אישי שלכן צריך להסתכל במסגרת אחרת, במסגרת של דיני פרטיות.
בואו נתחיל ממה שלכאורה קל, קניין. אם אני מחזיק מידע על חשבון הבנק שלי, מן הסתם, אם אני מחזיק ביטקוין, מן הסתם, אני רוצה להגיד מן הסתם כי זה נשמע לי מובן מאליו, ביטקוין הוא קניין וקניין עובר ליורשים לפי החוק. מה קורה למשל במשחק מחשב שקניתי בו חפצים, ובניגוד לנניח חשבון בנק שהמדינה קובעת באמצעות המפקח על הבנק עם מה נעשה עם החשבון, במשחק הזה החברה קובעת, חברה מסחרית, והיא אומרת לא, אנחנו לא מסכימים שתורישו את הדבר הזה. דוגמה יותר פשוטה, תנאי שימוש של תוכנות ושל מוזיקה וסרטים, יש חברות שאומרות הרישיון זה לא, אתה לא קונה בכלל את הדבר הזה, אתה מקבל רישיון להשתמש בו, והרישיון הזה בלתי ניתן להעברה, זאת אומרת בלתי ניתן להורשה דה יורה. דה פקטו אפשר לתת למישהו פשוט את הסיסמה, אם יש לך את הסיסמה אתה יכול להשתמש בזה, אפילו אם האדם שהחזיק בזה מת. אבל האם החברות מקבלות כוח יותר גדול בעולם הדיגיטלי מאשר החברה האנושית, מאשר החוק?
אתה תשובה בגוף השאלה. כן, אתה צודק לגמרי שיש לא מעט נכסים דיגיטליים, שקנינו אותם בכסף, כמו אבטרים בעולמות משחק וקבצים של מוזיקה ותוכנות ודברים מהסוג הזה, וקנינו אותם ממישהו שמכר לנו אותם, היה איזשהו הסכם שלא קראנו אותו מן הסתם, כי אנחנו, יש לנו דברים יותר חשובים לעשות, ובאותו הסכם באמת היה כתוב כל מיני דברים על זה שהזכות היא אישית ואיננה ניתנת להעברה, שהיא פוקעת במות המשתמש, או כל מיני תנאים שאנחנו לא עד הסוף מבינים, והם לא כל כך גם מעניינים אותנו ברגע הרכישה. בזמן אמת, כשהבן אדם נפטר, באמת שואלים מה קורה. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה בכל מיני הקשרים, שקניין נוצר באמצעות זכות חוזית, והזכות החוזית יכולה להגביל את הזכות הקניינית. תחשבו על דוגמה הכי רגילה ובנאלית של שכירות. אדם שוכר דירה, ויש חוזה סחירות, וחוזה הסחירות קובע שהזכות היא אישית. זאת אומרת, המזכיר מזכיר את הדירה רק למי שסוחר אותה, ולא לאנשים אחרים, כי הוא רוצה לוודא שזה אנשים שלא יהרסו לו את הבית, ושישלמו כמו שצריך, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אם חס וחלילה הסוחר הולך לעולמו, החוזה מסתיים באותו רגע. אז באופן דומה, כך גם לגבי הרבה מהנכסים, או המשאבים הווירטואליים שנוצרו על ידי חוזה. אז כאשר אנחנו מתבוננים על גורל הנכסים מהסוג הזה, לאחר מותו של אדם, אנחנו צריכים ללכת, אם אנחנו הולכים לפי הספר, צריכים באמת ללכת לפי החוזה. כמובן, אנחנו כמשתמשים, אם זה מטריד אותנו, אז בשלב הקנייה אנחנו צריכים להבין שמה שקנינו הוא מוגבל. דרך אגב, יש עוד מקומות, עוד שירותים שבהם מצאנו שהשירות ניתן לאדם חי מסוים ופוקע במותו, למשל אתרי היכרויות, וזה גם די הגיוני. חשבון באתר היכרויות אמור להיות חשבון אישי של אדם, ובדקנו בטינדר ובדקנו בגריינדר, שני היישומים הנפוצים לסטרייטים וללהטאבים, ובשניהם החשבון פוקע במות האדם, זה די הגיוני לפי סוג השירות גם.
ואם אנחנו מסתכלים על משהו שהוא לכאורה קניין, אבל בעצם מייצר איזושהי, משאיר מאחוריו משהו, למשל אתר היכרויות, התכתבויות עם אנשים, פוסטים של אותו אדם במקום הזה, אמנם אולי החשבון הפרקטיות שלו היא היכרויות, והיכרויות לא עושים עם אנשים מתים, אבל המידע שנשאר מאחורה יכול להיות חלק מאוד מהותי, ואם אני אחזור שוב, למרות שזה לא תמיד נכון, לעולם הפיזי, מכתבי אהבה, זה אחד מהז'אנרים האהובים בחקר החיים של אנשים מפורסמים, של אנשים חשובים בהיסטוריה.
כן, אז זו הייתה אחת מנקודות המוצא שלנו בדבר הזה, שיש דברים שהם כמו בעידן האנלוגי, של חפצים בדרך כלל, שנשארים אחרי האדם, אחרי מותו, ואז יכולה להיות גישה לחומרים האלה, על ידי מי שיש לו גישה לחפץ עצמו. בדרך כלל זה בני המשפחה, בדרך כלל זה אנשים שניגשים לחדרו, לביתו של המנוח, ומחטטים בחפצים, ומה שהם רוצים, זה מה ש... זה ברשותם. יש לנו איזשהו הסכם חברתי סביב הדבר הזה, שהוא לא הסכם משפטי, הוא לא הסכם חוזי, הוא לא שום דבר, זה פשוט איזושהי הסכמה שיש לנו, שהפכה להיות מקובלת בחברה שלנו.
עד כתבי קפקא.
עד כתבי קפקא, וכן. אז יש לנו איזושהי... הנחה שכן, שיש חפצים שאנחנו נשאיר אחרינו, שמי שתהיה לו גישה אל החפץ, תהיה לו גם יכולת לשלוט בתכנים, אם יש שם תכנים. ואותו דבר קיים לגבי חלק מהפלטפורמות הדיגיטליות, זה דבר שאנחנו קראנו לו גישה במחדל, access by default, מצב שבו בני המשפחה ניגשים לסמארטפון, למחשב, לטאבלט של המנוח, פותחים את המכשיר, וכל הסיסמאות כבר מוזנות לתוך המכשיר, המכשיר לא נעול על ידי סיסמה, או שבני המשפחות, בני המשפחה מכירים את הסיסמה, ואז יש להם גישה בפועל אל הדברים האלה, למעשה יכולים לגשת לראות את התכתובות, כולל התכתובות האישיות שהיו באתרי היכרויות, או אימיילים אישיים, או חילופי הודעות בשירותי צ'אט למיניהם. במקרה כזה, למי שיש גישה לחפץ שבו מאוחסן המידע, כלומר למחשב או לסמארטפון או לטאבלט, תהיה גישה גם לחומרים עצמם.
והנה הבדל מעניין בין העולם הפיזי לעולם המקוון, היכולת לגשת למשהו כברירת מחדל, קיים בדברים שהם פתוחים, כמו מכתב, כמו מגירה, כמו מחשב ביתי, וסגור בפני דברים שמאוחסנים בעצם אצל מישהו אחר, או ששוב אני אחזור למחשב, אם המחשב הזה מוגן בסיסמה. זאת אומרת, טבע הדברים, טבעם של תכנים מקוונים, שהם שמורים בצורה אחרת ופחות נגישים, מכיוון שהם נבנו כדי להיות פחות נגישים. לא ציפו שאתה תצטרך להגן על המכתבים של עצמך בבית של עצמך, ולכן אתה יכול לשים אותם במגירה ומקסימום לנעול אותם. אבל אם אתה שם את המכתבים שלך בשרת של גוגל, אז הם מבנים לתוך זה הגנה. אתה לא יכול להחזיק חשבון ג'ימייל בלי סיסמה.
זה הבדל משמעותי, יש גורמי ביניים. בסביבה הדיגיטלית יש גורמי ביניים כמעט בכל מקום, אפשר לעקוף אותם אם יש גישה במחדל, אבל כשאין, כי צריך להכניס את הסיסמה כל פעם מחדש, או המשתמש המנוח שלנו.
או טביעת אצבע.
או טביעת אצבע, זה יותר קשה, כן. או שהמשתמש המנוח שלנו לא ישיר דף סיסמאות מודפס, כמו שהרבה אנשים כן עושים. זה נפוץ המצב הזה, ואז צריך את הסיוע של גורמי הביניים. הפלטפורמות, פייסבוק, גוגל וכיוצא בזה, והן לא תמיד ססות לעזור.
עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה אולי לפעמים בכעס כלפי החברות האלה. בן אדם זוג הורים שהבן שלהם נהרג במלחמה ולא יכולים לגשת לפייסבוק שלו, לבלוג שלו, או לאימייל שלו, אבל יש לחברות סיבות לגיטימיות ואפילו שאנחנו יכולים לקבל אותן, שלא להנגיש את המידע הזה.
אז יש להן כמובן סיבות שאולי אותנו כמשתמשים פחות מעניינות, אבל הן לגיטימיות מהמקום שלהן. להתחיל לתת גישה לכל אחד לפי צרכה ולהתחיל לבדוק, זה אופרציה, זה עולה הרבה כסף, זה מצריך כוח אדם וכן הלאה. בישראל מתים 44,000 איש בשנה, תארו לעצמכם שכל אחד מהם יבטחי למשפחות לבקש גישה וכן הלאה לכל מיני חשבונות, זה אופרציה לא פשוטה. מעבר לזה, הן דואגות לפלטפורמה שלהן ולאיך לחוויית המשתמש, זה כבר נשמע קלישה, חוויית המשתמש, אבל יש בזה משהו. בפייסבוק, יש הרבה חשבונות של משתמשים בישראל ובעולם שהלכו לעולמה. אם החשבונות שלהם ימשיכו להיות פעילים, אז המשתמשים החיים ירגישו שהם הולכים בבית קברות דיגיטלי, שהם מסתובבים כל הזמן מסביב לאנשים מתים.
זה במקרה הטוב, במקרה הרע הם לא יודעים שהאדם מת, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים.
נכון.
חשבונות שנשארו פתוחים ואנשים באים לאחל להם יום הולדת שמח.
או שהם מקבלים... או שהם מקבלים התראה מפייסבוק, אכלו ל... אכלו למשתמש מסוים, אכלו לו מזל טוב ליום הולדת טוב, אנחנו יודעים שהוא כבר לא איתנו, וזה אלמנט הקריפי. והרבה אנשים מרגישים לא מאוד נוח עם הדבר הזה, ולכן פייסבוק למשל הגיע למסקנה שהיא רוצה להפריד בין החיים לבין המתים. החשבונות של המתים עדיין קיימים, אלא אם הם ביקשו או המשפחות ביקשו לסגור אותן לגמרי, להסיר לגמרי, הם עדיין קיימים אבל הם מופרדים. הם בבית קברות, אפשר להגיע אליהם, אבל הם לא ביחד עם החיים. עכשיו זה אינטרס לגיטימי, אני חושב בעיני פייסבוק והפלטפורמות האחרות גם. פייסבוק גם אומרת והרשתות האחרות גם כן אומרות שהן דואגות לפרטיות של המשתמשים. אני קצת חשדן תמיד
יש דבר כזה פרטיות אחרי המוות?
אז כבר זה, אני תמיד קצת חשדן כשאומרים, כשחברה מסחרית אומרת לפתע שהיא דואגת לפרטיות שלנו, אבל יכול להיות שיש פה באמת איזושהי הצטלבות אינטרסים מוצלחת אולי מהבחינה הזאת. פרטיות, האם היא שורדת את המוות? זאת שאלה פילוסופית, משפטית, מורכבת. התשובה המשפטית הפשוטה ברוב מדינות העולם המערבי היא לא. הבן אדם הלך לעולמו זהו, אין יותר פרטיות, כי פרטיות לפי הצדקות שלה וכן הלאה, התיאוריות של פרטיות, זה רלוונטי רק לאנשים חיים, כמו שחופש התנועה שלי חל ורלוונטי רק כשאני חי, כשאני מת, זה פחות רלוונטי, אני כבר לא זז, מה לעשות. מצד שני, לנו המשתמשים החיים, לחלקנו, לא לכולם, יש לנו רצונות ושאיפות לגבי מה יקרה עם המידע שלנו אחרי מותנו. יש דברים שאנחנו, חשוב לנו שישארו אינטימיים, פרטיים, סודיים, אישיים. תחשבו על תמונות אינטימיות שאנשים מצלמים הרבה הרבה יותר היום מאשר בעבר, ושולחים לאנשים אחרים. האם הם היו רוצים שההורים שלהם, בני ובנות הזוג שלהם, הילדים שלהם יראו את התמונות האלה, אני נוטה להניח שלא, וגם המחקר האמפירי שנוכל להרחיב עליו, מאשש את השערה הזאת. אז למשתמשים החיים, יש רצון בפרטיות, כולל לגבי מה יקרה אחרי מותם. אנחנו יכולים לפתור את זה ולהגיד שזה רצון לא רציונלי וכן הלאה, אבל הנה גם הרבה אנשים מבקשים להיקבר במקום מסוים, בצורת קבורה מסוימת, שיכתבו או לא יכתבו על המצבה שלהם ככה ולא אחרת וכן הלאה.
אפילו הצוואה עצמה היא סוג של מה אכפת לך, מה יקרה עם הרכוש שלך אחרי מותך. זאת אומרת, אתה מת, ומה המשמעות של זה מבחינתך? כי אתה מת.
נכון, אנחנו מנסים בצבא בדרך כלל לדאוג למי שיקר לנו בצורה כזו או אחרת, אם יש לנו מה להוריש.
אבל באופן רציונלי טהור, זה לא משנה לך כאשר אתה מת. זאת אומרת, אין לך תודעה שתדאג אם הילד שלך מצליח או לא, אם הוא חי בעוני או לא.
נכון, אבל זה חשוב לנו, האנשים החיים, לדעת שסידרנו, דאגנו להם.
נכון, נניח שאין, כלומר שהגורמי ביניים האלה שדיברנו עליהם, שהם מחזיקים את המפתח לחומרים האלה, החליטו שהם נותנים את המפתח לכל אחד. או יותר כמו שהם לא מערימים קשיים, אז למי הם צריכים לתת את המפתח? הם צריכים לתת את המפתח להורים, לילדים, לבני ובנות הזוג, לבן זוג שכבר התגרש, אבל הוא עדיין, לא שנפרד, אבל עדיין לא התגרש באופן רשמי, כלומר, נכנסות פה כל מיני שאלות שהן בדרך כלל שאלות שבית משפט אמור לפתור אותן, למי נותנים גישה לדברים האלה. והחברות האלה לא ממש רוצות להיכנס בינה לבית המשפט.
זה אומרות... אבל שהן לא רק שהן לא רוצות להיכנס, הן לא חשבו על זה, הם כאילו פייסבוק הוא קם, ולא חשבו על זה שיום אחד אנשים בפייסבוק ימותו.
יכול להיות שלא חשבו על זה שהם ימותו, אבל פייסבוק כן הציע פרוצדורה מסוימת וכלי מסוים לניהול של הדברים האלה.
יחסית חדשה, אני חושב.
גם הוא עבר שינויים לאורך, מאז שהוא הושק בהתחלה, אבל הם כן מאפשרים איזשהו תהליך, וגם החברות האלה בחלק מהמקרים גם אומרות, אנחנו נכבד צווים של בתי משפט, כלומר הן מפנות את הזרקור ואת ההחלטה, משאירות אותה לפתחו של בית המשפט, הן לא אומרות, אנחנו לא נעסוק בזה, אנחנו ניתן למישהו אחר לעסוק בזה, אם גורם מוסמך יחליט למי הוא נותן את המפתח, אנחנו ניתן את המפתח.
ויש שוני בין החברות, דרופבוקס למשל, מעודדת את בני המשפחה לעשות את מה שקראנו לו גישה במחדל. הם אומרים, לפני שאתם פונים אלינו, תעזבו אותנו, לפני שאתם פונים, פשוט תקשו למחשב ותחפשו בספריות, בתיקיות המתאימות, אתם תגיעו לחומרים.
זאת אומרת, ממש גישה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, תורידו את זה מידע.
ממש. נכון. עכשיו, סוג המידע שאנשים שומרים בתיקיות דרופבוקס, הוא בדרך כלל שונה, באמת, מבחינת מידת הפרטיות שלו, כמובן יש חריגים, מתכתובות אישיות באתרי הכירויות, כן? אם לקחת ככה שני קצוות. בדרופבוקס זה בדרך כלל דברים יותר טכניים, יותר מסמכי עבודה, אבל כמובן יש גם הרבה דברים אישיים שיכולים להיות גם שם.
בואו נדבר על המחקר. האמפירי.
מה שאנחנו רוצים לעשות זה לברר את שאלת המפתח פרטנו, זה מה המשתמשים רוצים, מה גולשי האינטרנט רוצים. וזאת שאלה שלא הייתה לנו תשובה עליה, וגם המחקר שנעשה במקומות אחרים, הוא לא מחקר מספיק מקיף, ובטח שלא כזה שאפשר לעשות, להקיש ממנו לגבי החברה הישראלית. אז אנחנו בעזרת מכון שילוב, שיש להם פאנל אינטרנטי, ערכנו סקר על מדגם מייצג של גולשי האינטרנט בישראל, ושאלנו את האנשים סדרה של שאלות שקשורות לאיך הם מנהלים את הזיכרונות הדיגיטליים שלהם, את מה שיהפוך להיות הזיכרונות הדיגיטליים שלהם, ואיך הם היו רוצים לנהל את הזיכרונות הדיגיטליים שלהם אחרי מותם. וקיבלנו שורה של ממצאים מעניינים, כשהמרכזי שבהם זה השונות של המשתמשים ביחס לאיך הם רוצים לנהל את הזיכרונות הדיגיטליים, שהיא משתנה בתוך, ביחס לכל פלטפורמה שבדקנו, ואני עוד רגע ארחיב על העניין הזה, ובין הפלטפורמות השונות. אנחנו בדקנו את הגישות והשימושים של אנשים ביחס לארבע פלטפורמות, שירותי דואר אלקטרוני, שירותי רשתות חברתיות, שירותי יחסון בענן
ואתרי
היכרויות. כשמה שגילינו באופן לא מפתיע זה שהגישה של אנשים שיש להם פרופיל באתרי היכרויות היא שונה ביחס לשלוש הפלטפורמות האחרות. שם הרצון לשמור על המידע ולממש את הפרטיות גם אחרי המוות הוא הרבה יותר גבוה. לגבי שלוש הפלטפורמות האחרות, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ושירותי יחסון בענן, ראינו תמונה שהיא די דומה, אבל עדיין מצביעה על שונות מאוד ברורה בגישות של אנשים. כשיש לנו בערך מחצית מהאנשים שאומרים שהם רוצים להניג גישה מלאה לבני המשפחה שלהם אחרי שהם ימותו, לכל החומרים שלהם לא משנה מה. מנגד אנחנו רואים גישה הופכית, כותבית ממש, שאומרת שבערך שליש מהאנשים אומרים שהם לא רוצים לתת גישה לשום דבר, כשכל החומרים צריכים להינעל או להימחק אחרי מותם. ובאמצע יש קבוצה גדולה גם היא, של בערך חמישית מהגולשים, שמעוניינים להעניק גישה לחומרים, אבל תוך כדי שליטה מי יכול לגשת ולאיזה חומרים. כלומר, לא גישה אוטומטית לכל החומרים, ולא גישה לכולם לכל החומרים.
זה מעניין שהאתרי קריאות הם אקס-טריטוריה, למרות שיש הרבה תכנים דומים ואפילו רגישים יותר באים.
זה נכון, אבל אני חושב שאנשים, כשהם חושבים על רשתות חברתיות ועל אימיילים, אני לא חושב שהם ישר חושבים על התכנים היותר רגישים. זה דברים שאין לנו יכולת ממש לדעת מה אנשים חשבו כשהם ענו על הסקר שלנו, אבל אנחנו כן רואים את השונות המאוד ברורה הזאת בין אנשים שיש להם פרופיל באתרי היכרויות, שאמרו בצורה כמעט גורפת שהם לא מעוניינים להעניק גישה לאף אחד לחומרים שלהם אחרי מותם, לבין אנשים שכן הביאו איזשהו רצון להשאיר גישה לחומרים שלהם בשירותים כמו דואר אלקטרוני או רשתות חברתיות.
ומהמחקר שעשיתם על ההיסטוריה של ההורשה ועל הרצונות של האנשים היום, מה המסקנות וההמלצות שלכם?
אז הממצאים, אני חושב, השונות הזאת שטל דיבר עליה היא מאוד מאוד משמעותית, כאשר אנחנו ניגשים לעצב מדיניות, אם בכלל. אנחנו הזה זה המדינה, או הספקי השירות למיניהם, או אני לא יודע מי קוראים אחר. כי one size does not fit all. אין פה פתרון אחד שיתאים לכולם. וזה גם לא איזה קבוצה קטנה שולית שאנחנו רואים טוב, נו, אז הם יצטרכו להסתדר. העובדה שיש שלוש קבוצות משמעותיות, כאלה שרוצים למסור הכל, כאלה שלא רוצים כלום, וכאלה שרוצים, אבל בשליטה כזו או אחרת, אומרת שאנחנו, הפתרון הרגולטורי הכי טוב יהיה לנסות ליצור אפשרות לכל משתמש ומשתמשת להחליט בעצמם מה טוב להם. שזה מסובך, כי יש הרבה רשתות והרבה פלטפורמות והרבה משתמשים והרצונות משתנים, היום בא לי ככה, מחר בא לי ככה, וכן הלאה. אז אנחנו צריכים לנסות ליצור איזושהי מסגרת שתעודד את כל השחקנים, כלומר את הפייסבוקים וגוגלים וטינדר וכן הלאה, לאפשר מקסימום שליטה למשתמשים, והמשתמשים צריכים לדעת על האפשרויות האלה ולהשתמש בהם, שזה חסם לא קטן בכלל. עוד ממצא משמעותי מהמחקר האמפירי, הוא שרק כ-18% מהנשאלים שלנו שמעו בכלל שלפייסבוק ולגוגל יש איזשהו כלי לניהול המידע הדיגיטלי שלהם אחרי מותם, ומתוכם רק שליש מהקבוצה הזאת, כלומר 6% מהסך הכל, השתמשו. זאת אומרת, רמת המודעות נמוכה, וגם אצל מי שיודעים, הרבה מאוד אנשים נרתעים מלהשתמש בכלים האלה. וזאת בעיה, זאת בעיה לא פשוטה.
כל יום
אנשים מתים ומשאירים אחריהם מידע שאף אחד לא יודע מה לעשות איתו.
נכון. כל פעולה הכי טריוויאלית שלנו באינטרנט מייצרת מידע, את המידע עצמו ומידע על המידע, מטה דאטה וכן הלאה. ויש כמויות עצומות של מידע. יכול להיות שלא יעניינו את כולם, זה גם נכון, כן? יש אנשים שמה לעשות, בני המשפחה לאו דווקא מתעניינים בכל אחד מהפרטים הקטנים. אבל נוצר המון מידע, ואז אם לא ישתמשו בכלי ניהול טכנולוגי כמו זה של גוגל או של פייסבוק או פה ושם אולי דברים אחרים, אז אנחנו לא באמת יודעים מה לעשות, וכאמור, אם יש גישה במחדל, זה סוג אחד של פתרון בפועל, אם משתמשים בכלים הטכנולוגיים, אז זה פתרון מסוג אחר, אבל אחרת, כל פלטפורמה עושה מה שהיא רוצה, וזה בדרך כלל אין גישה.
אז השאיפה שלכם או ההמלצה שלכם היא לחייב כל פלטפורמה להחזיק מדיניות כזאת שבתוכה יש בחירה למשתמשים ולציית לרצונות שלהם. עד כמה באמת החברות זה יפריע להם כאשר זה יהיה ממוסד והם לא יצטרכו להתעסק באמת ברמת המשתמש הבודד, אלא יהיה להם איזשהו כלל גורף. האם אתם צופים התנגדות של חברות, נגיד חברה מסוימת, תגיד אני לא מעוניינת לאפשר למשתמשים להוריש את המידע הזה, אני מעוניינת למחוק אותו, כי כשבן אדם מת, אנחנו רוצים לסגור את השרת הזה, ולפנות את המקום, אני סתם זורק דוגמה, אבל יכול להיות שלחברות יש אינטרסים שסותרים את עצם היכולת הבחירה הזאת, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד לך, ברגע שאתה מת, החשבון שלך נמחק, אין אפשרויות אחרות, וזה המצב.
יכול להיות, שיהיו פלטפורמות שיציעו דברים מהסוג הזה, זה המקרה דרך אגב ביהו, זה כאמור המקרה באתרי היכרויות, לפחות אלה שבדקנו, אבל אם המשתמשים ידעו את זה, לפחות או יוכלו לבדוק את זה, אם זה יטריד אותם באיזושהי נקודה, אז לפחות ידעו מה הם מקבלים, ולתכנן את הפעילות שלהם בהתאם. כי אחרת אנחנו נצטרך לבקש, כמו קפקא, כן, לבקש מחבר טוב, אתה, כשאני הולך זה, תמחק הכל, ולסמוך על החבר שהוא באמת יעשה את זה, ולפעמים זה יצליח לנו ולפעמים לא. כן?
טרי פרצ'ט ביקש שמחבש יעבור על ההרד דיסק שלו עם כל, עם כל היצירות שנשארו שלא לא גמורות, ועשו את זה.
נכון, אבל אנחנו צריכים לסמוך על החברים הטובים שלנו שיצייתו לבקשות שלנו. אני לא יכול לדבר בשם הפלטפורמות עצמן, אבל אני חושב שזה גם יקל עליהן כשתהיה להן מדיניות. כי כאמור, מתים בישראל הרבה מאוד אנשים מדי שנה, ומטבע הדברים, המידע הדיגיטלי של האנשים האלה הוא גדל, ככל שעובר יותר זמן, לאנשים יש יותר מידע דיגיטלי, גם למבוגרים כבר יש היום מידע דיגיטלי לא מבוטל, ומתעוררות בעיות. הפלטפורמות למיניהן הישראליות, ככל שמשתמשים בהן, אנחנו לא ראינו, וגם אחרים שבדקו, כמו ורד שביט שעסקה בנושא הרבה זמן, וגם מחלקת המחקר של הכנסת, שגם כן ניסתה, לא מצאנו מדיניות כלשהי, פומבית של האתרים הישראלים למיניהם, ואני בטוח שיש להם, כי אני בטוח שהם מקבלים פניות, ואז אין שום היגיון בלשמור את המדיניות הזאת סודית, שיפרסמו אותה, ואנשים יוכלו לתכנן במידת מה, להתאים את הציפיות שלהם, גם המשתמשים וגם בני המשפחה, לדעת מה עושים, איך עושים את זה בצורה פשוטה, יעילה, או להבין שהם מרימים ידיים.
עכשיו אני אקח אתכם קצת קדימה לעתיד, מידע שנאסף עלינו, יכול ליצור אבטר שלנו, איזושהי ישות וירטואלית, מבוססת בינה מלאכותית, וכל המידע שאספנו עלינו, וככל שהשנים יתקדמו, הטכנולוגיה תהיה יותר טובה, כמות המידע הנאספת על כל אדם תהיה יותר גדולה.
וכמובן יש את הפרק הבלתי נשכח במראה שחורה למי שראו איזה שמתאר תופעה מאוד דומה למה שתיארת בשאלה.
Would you like me to put some food on?
Do you eat?
No. I mean, I don't need to. I can chew and swallow if that makes it easier.
Don't worry about it. It's fine.
השימוש במידע הזה לקיים אדם אחרי מותו. עד כמה אתם הסתכלתם במחקר שלכם על האפשרויות האלה, ואני מדבר גם על דברים פרקטיים כמו, האם שחקן אחרי מותו מותר להשתמש בקולו ובפניו, מה שכבר עושים היום, ב-CGI ובייצור וירטואלי של הדמות שלהם, אנשים שמתו באמצע סרט, באמצע צילומים, והמשיכו אותם. אז זה לא חייב להיות באותו סרט, זה גם יכול להיות, הנה בואו נעשה עוד 10, עוד 20 שנה סרט עם רובין וויליאמס, שנדמה לי שהיה הראשון שממש התייחס לזה בצוואה שלו.
These are what we stay alive for, that you are here, that life exists and identity.
אז אתם מתייחסים לדבר הזה, זאת אומרת לאפשרויות הטכנולוגיות המאוד מתקדמות שישנו בכלל את הקונספט של מה זה מידע אישי ומה אפשר לעשות איתו?
בדוח הזה לא נכנסנו לדברים ברזולוציה וברמת העתידנות שאתה מציג כרגע, אבל זאת בהחלט אפשרות שהיא קיימת, והיא לא יודע כמה היא צוברת תאוצה, אבל בהחלט יש כלים, חברות שמציעות שירותים בדיוק לדברים האלה. יש חוקרת ישראלית בשם פאולה קיאל, שזה המחקר שלה, זה עבודת הדוקטורט שלה, על שירותים שלמעשה ייכנסו לפעולה אחרי שאנחנו נמות, כל מיני סוג של כספות או שירותים אחרים שידעו שאנחנו נחסן שם מידע שהתוכנות יהיו אמורות להשתמש בו, אחרי שהם יקבלו איזושהי אינדיקציה שהאדם מת, וכך אנחנו אולי נקבל ברכת יום הולדת או ברכה לחתונה מהסבתא שמתה או כל מיני דברים אחרים. עד כמה הטכנולוגיות האלה הן רווחות, אני פחות מכיר את זה, אבל זה בהחלט, אנחנו מתקדמים לשם, כלומר, אחד הדברים שאנחנו כן נגענו בהם במחקר הזה, זה שהמשמעות של מוות משתנה בעידן הדיגיטלי. יש לנו יותר אפשרויות, יש לנו יותר כלים, יש לנו יותר נתונים שנשארים, והאופן שבו אנחנו חווים מוות, האופן שבו אנחנו חווים פרידה מאדם שמת, נהיה אחר בצורה די משמעותית ביחס למה שהוא היה לפני 10 או 15 שנה. אז אנחנו נגענו בנקודת התפר הזאת, שבה אנחנו נמצאים בתחילתו של עידן דיגיטלי, שבו ההתאבלות וההנצחה מקבלים תפנית משמעותית, אבל יש בהחלט גם אנשים אחרים שחוקרים את הפן היותר עתידני הזה של שימוש בנתונים באופן ממש שידבר אלינו בחזרה גם אחרי מותינו.
שאלה אישית לסיום, יש לכם צוואות דיגיטליות?
אין לי פייסבוק, אז אני אפיק פייסבוק כי הוא פחות רלוונטי, והתחלתי את התהליך בשירותים של גוגל, ולא השלמתי אותו.
אני השתמשתי בכלי ניהול הטכנולוגי של גוגל, של ה-Inactive Account Manager, קבעתי שם את פרק הזמן, שאני לא זוכר כמובן מהו, שאם הם יזהו שהפסקתי להשתמש בשירותי גוגל, שזה לא רק ג'ימייל, זה בכלל, אז הם צריכים קודם ליצור איתי קשר, ואם אני עונה אז יופי, ואם אני לא עונה אז הם פונים לאדם שהסמכתי. כתבתי אימייל לאותו אדם שיראה את הדברים אחרי מותי, זה היה קצת קריפי לכתוב גם את האימייל הזה, אני מודה. אבל עשיתי את זה, אני מוכרח להגיד שאני לא חושב שיש לי מידע מסעיר במיוחד בג'ימייל, אבל עשיתי את זה בשביל לחוות את החוויה. מעבר לזה, אני די חושב שאני אהיה מקרה של גישה במחדל. כלומר, זאת אומרת שמי שירצה, תכלס פשוט יפתח את המחשבים שלי, או שתהיה לו גישה לחלק מהדברים, או יודעים את הסיסמאות שלי. הן לא 1, 2, 3, 4, אבל הן לא מאוד רחוקות מזה.
תודה לכם.
תודה רבה.
האזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.